והנה דיברנו עד עתה מן ההכנעה ומן הבושת, ומדבר עתה מעניין הכבוד. ברשותכם, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. או, יש כוח לחמין. אז אני רוצה לחזור על היסוד הזה, שאם אנחנו מכבדים את הקדוש ברוך הוא, את תורתו, תלמידי חכמים וכולי, באמת אנחנו מעלים את עצמנו, כי האדם חי ומושפע מהמציאות שבה הוא נמצא. ואם המציאות לא נקייה, או אם יש בה ריח לא נעים, או אם יש בה מראה של כיעור כזה או אחר, אז זה משפיע עליו, על החושים שלו, על הרגשות שלו. לכן כאשר אנחנו מכבדים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, את תורתו, את בית המקדש, את בתי הכנסת, אנחנו בסופו של דבר מכבדים את עצמנו, או תורמים לעצמנו להרגיש בהתרוממות, בגדלות האלוקית. כי אנחנו לא יכולים לחיות במקום שהוא מלוכלך, סליחה על המילה, ולהתעלות. זה משפיע עלינו. אנחנו בנויים... מחילה. אנחנו מושפעים מגוף ונשמה. הנשמה לא מנותקת מהגוף, והחוץ והפנים הולכים ביחד. אז אם החוץ הוא רצוץ, אם החוץ הוא מבולבל כזה, ככה מאפן כזה אומרים בימינו, אז גם זה משפיע מאוד על התחושה הפנימית, הנפשית של האדם. תמיד חכם שיש רבב על בגדו, אז זה משפיע על דברי התורה שלו, על היכולת שלו להתרכז ולהגיע אל עבודת השם כראוי. אבל מי שמכבד את הקדוש ברוך הוא, אז הוא נכנס לתוך אטמוספירה כזאת של התעלות והתרוממות, והאחד משפיע על השני, החוץ על הפנים והפנים על החוץ. למשל, כאן בפנימיה, לפעמים יוצא לי להעיר את החבר'ה בבוקר, ככה לא הרבה, אבל יוצא לי לפעמים, אז אני רואה חדרים שממש מסודרים להפליא. ואני רואה חדרים שהחבר'ה עוד לא הספיקו כבר שנה שלמה, עוד לא הספיקו לסדר אותם. אתה רואה, הכל הפוך. אין ספק שחדר שהכל הפוך בו, זה משפיע על האווירה הרוחנית של אותו אחד שגר בחדר הזה. כי כמו שהחדר לא מסודר ומבולבל, אז גם הדעת שלו היא לא מסודרת ולא נקייה. לא מכוונת אל המטרה האלוקית. לכן כדאי שכל אחד בסוף השיעור 5 דקות ילך לסדר את החדר שם. טוב, למעט אותם חדרים שכבר מסודרים. 5 דקות זה קצת זמן. טוב, אז ככה, אז לא כדאי בסדר, זה בהפסקת צהריים. טוב, אז בואו נראה בפנים, ברשותכם. והנה דיברנו עד עתה מן ההכנעה ומן הבושת. ונדבר עתה מעניין הכבוד, אותו כבוד שצריך לעשות לקדוש ברוך הוא, שהכל ברא לכבודו. אבל לא לכבודו שהוא רודף כבוד, אלא לכבודו כדי שלנו תהיה התעלות. הנה כבוד המצווה ועיקרה, כבר הזהירונו עליו חז"ל ואמרו, זה אלי וענווהו, אתנאה לפניו במצוות. זה גם לבית המקדש, ענווהו משון נווה, שגם הוא צריך להיות נאה, וגם במצוות פחות ענקיות וכלליות מבית מקדש, שהוא היה נויו של עולם, שהוא היה הכי יפה בעולם. היו באים מכל העולם, אומות העולם, מסתכל על הפאר המופלא של בית המקדש, אבל גם במצוות פרטיות שלנו, כמו ציצית, שתהיה נאה, תפילין שיהיה נאה, ספר תורה נאה, לולב נאה, ולא נגיד מה זה משנה, העיקר שנקיים את המצווה, לא, הכלי צריך להיות יפה, כמו שהתוך שלו יפה, כי הכלי והתוך הולכים ביחד. וכן אמרו, הידו מצווה עד שליש. אז זה ביטוי של הגמרא בבא קמא, שלומדים עכשיו בישיבה כאן במכון, שבלי שנסתכל בגמרא עצמה, ברש"י ובתוספות, לא נדע בדיוק מה הכוונה. אז לכן ביקשתי, התרחתי את אלעד, חשבתי שתהיה פה גמרא בבא קמא, ומי שלא הייתה, אז התרחתי את אלעד להביא. רק נקרא עוד שורה אחת, ואז נעבור לגמרא. הידו מצווה עד שליש, עד כאן משלו, מי שמוציא שליש, מיד נראה מה זה השליש הזה, שליש ממה, זה משלו. מכאן ואילך, הקדוש ברוך הוא כבר נותן משל עצמו. אז נשמע קצת סתום ולא ברור הביטוי הזה. אז בואו נפתח ברשותכם, גמרא בבא קמא, מי שרואה למטה זה דף ת', מי שיש לו הערות מקורות, כמו שאצלי, זה דף ת' עמוד ב'. מי שתיקן אותי באמת דף טייס, לא דף טט, אלא דף טייס, עמוד בייס. סליחה על הטעות שלי. אמר רבי זרע, אמר אבונה, במצווה עד שליש. כלומר, במצווה אדם צריך להוציא עד שליש. שואלת גמרא, על איזה שליש מדובר? מה שליש? אילמה, אילמה כמונה, אם נאמר שליש ביתו, שאדם צריך להוציא שליש ביתו כדי לקנות אתרוג, שליש ביתו כדי לקנות לולב ותפילין, זה לא סביר. אלא מעתה, אם יזדמנו לו, בלשון הגמרא, אי איתרה מלי, תלתה מצוותה, יזדמנו לאדם שלוש מצוות, אז הוא גמר בזה את כל הרכוש שלו, את כל הפקדונות שלו, את כל הפקמים שלו. אלא מעתה, אי איתרה מלי, תלת, אמרנו, הזדמנו, תלתה מצוותה, ליטיב לכולי ביתה, מסכן, ובטח אשתו תכעס עליו את כל הבית שלו למכור בגלל שלוש מצוות. אלא אמר בזרע, בהידור מצווה עד שליש. ומה הכוונה? מלמדנו רשי, בדברי קודשו. אם אתה מוצא שני ספרי תורה לקנות, ואחד הדור מחברו, וזה שיותר הדור מחברו, ההפרש הוא לא יותר משליש, אז לך על זה, תוסיף שליש הדמים, ותיקח את ההדור, שנאמר, זה אלי וענווהו, התנאה לפנה במצוות, עשה לך ספר תורה נאה, לולב נאה, תלית נאה, וציצית נאה. זאת אומרת, ניקח דוגמה עוד יותר מעשית לגבינו, כשחג סוכות מגיע, ואנחנו קונים אתרוג, ויש שני אתרוגים, שניהם קשרים, אבל האחד יותר מהודר מהשני, אז תוסיף קצת במחיר, אל תשתגע, ואל תסחף אחרי המחירים המופקעים שבשוקי אתרוגים לפעמים דורשים, אבל עד שליש, מה הכוונה עד שליש בדיוק? אומרת הגמרא, באי רב אשי, שאל רב אשי, שליש מלגב או שליש מלבר? כלומר, שליש מבפנים או שליש מבחוץ? רשי עוזר לנו להבין את השאלה המתמטית הזאת. שליש מלגב מבפנים, זה אם הקטן יותר, הזול יותר, נמכר בשישה. אז מלגב הכוונה, שליש משש. מוסיפים עוד שניים, ואז מגיעים לשמונה. או שליש מבחוץ, שליש מלבר מהסך הכל, לא מהנוכחי, אלא ממה שיהיה. נגיד איזה שש, אז תוסיף שלוש, כדי שיהיה שליש מתשע. שליש מבחוץ, מבינים חבר'ה? לא שליש מהמחיר הנוכחי, שזה שש, אלא שליש מהתוצאה הסופית, שזה יהיה תשע. איך מגיעים לחשבון הזה? רשי מלמד כאן מתמטיקה גבוהה של אוניברסיטה, הוא אומר, איך מגיעים לשליש מלבר? קח את המחיר, תחלק אותו לשניים, ותוסיף חלק שלישי שמקביל לאחד משני לחצי הזה, ואז תקבל בדיוק את המחיר הנכון של תשע. טוב, הגמרא משרה את זה בסימן שאלה, בתיקו, ולא עונה. במערבה, איפה זה מערבה חבר'ה? ארץ ישראל. במערבה אמרי, עד כאן, כלומר עד שליש משלו. מכאן ואילך משל הקדוש ברוך הוא. מה הפשט? ווסיס די פשט. אומר רשי, אותו שליש שהוא מוסיף בידור מצווה משלו הוא, שהוא לא מקבל זה שכר בחייו, אלא בעולם הבא, ששם זה מקום השכר. אבל אם הוא מוסיף יותר משליש, נגיד הוא ממש מיליארדר, ממש מיליונר, ויש לו יכולת להוסיף בהידור יותר, אז זה בסדר, הוא יכול להוסיף יותר, לא להפקיע מחירים, כי אז אתה עוזר למוכרי אתרוגים וכדומה, לתת מחירים מופרעים. אבל אם זה קצת יותר משליש, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך, בעודך כאן בעולם הזה. אוכל פירות בעולם הזה, והקרן קיימת לו, איפה חבר'ה? הקרן קיימת לו לעולם הבא. איווה? יפה? תודה רבה אלעד שהבאת לנו את הגמרא, נחזיר לך אותה, בסדר? שלך פרטית? אשריך. כמה הוצאת על הגמרא הזאת? שליש יותר מגמרא רגילה? גמרא מהודרת. טוב, אז עוד שנייה. הרי דעת שפתותם זל ברור מללו. זה פתגם, זה ניב של חכמי ישראל, לקוח מתוך חמשי משלי, דעת שפתותיו ברור מללו. אינני זוכר בדיוק את המקור, זה הפך להיות ניב לשון, מטבע לשון שגורה, שכשאומרים דבר ברור, אז אומרים דעת שפתותיהם, זל, זה חזל, ברור מללו. שאין די בעשות המצווה לבד, אלא שצריך לכבדה, להתייחס אליה בכל הכבוד, רספקט בלעז, ולהדרה. ולהוציא, מה הכוונה הוא להוציא חבר'ה? להוציא טעות, כלומר בגמרא זה נקרא להפוקי, כלומר להוציא מדעת מי שיתאה. בסדר חבר'ה? לשלול. להוציא ממי שלהקל על עצמו, יאמר, מה פתאום, הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה, וזה לא, הוא לא זקוק לכבוד, והוא מלך הכבוד בעצמו, ויש לו את כל הכבוד, הוא לא צריך את הכבוד הקטנטן שלי, אל תגיד את זה. כשאנחנו באים לחופה, לחתונה, רואים איזה כבוד עצום עושים לכל מה שמסביב, נכון? החופה יפהפייה, האולם הוא יפה, נכון? יש אחד מהמושגים בחתונה שנקרא כיסא של קלה, כיסא קלה. נתקלתם פעם? טוב, מי שלא התחתן אולי לא נתקל, או שהוא ראה אצל אחרים, בעזרת השם שכולכם תתקלו במושג הזה, כיסא של קלה. וכשהתחתן הבן שלי, חשבתי שהמושג הזה, כיסא של כלה, זה משהו שהמציאו בדורות האחרונים, איזה בעלי עולם זריזים, שחיפשו דרך להרוויח עוד כמה ג'ובות, כמו שאומרים, עוד כמה פונטים, עוד כמה שקלים, אז הם המציאו מושג שנקרא כיסא של כלה, שהתיישב כיסא לבן כזה, עם סדינים לבנים, עם פרחים אחורנית, הייתי בטוח שזה משהו של המאה, לא רוצה להגיד איזה מאה, שלא ישמע סופר מספר נוצרי, אבל של העת האחרונה. ואז למדתי... מה? של האלף השישי. של לקראת סוף אלף השישי. כך חשבתי שאיזשהו בעל אולם ממולח, הוא המציא את המושג הזה כיסא של כלה. ועד שפתחתי באותם ימים משנה בסדר טהרות, מסכת נגעי, לא מסכת זווים, ולמדתי את זה מאחד מילדיי, פתאום נראה מושג כיסא של כלה. אז הייתי המום שהדבר הזה שבימינו מדקדקים בו, אלפי שנים כבר יש מושג כזה בחתונה, שהכלה לא תשאל כיסא כזה מצ'וקמק, אלא על כיסא של כלה. אז דנים בו בדיני זיווה וכו', משהו פילי, נכון חבר? שלכל אורך הדורות, אלפיים שנים, המושג הזה של כבוד המצווה, כבוד החתונה, כבוד החופה, כיסא של כלה, כבר היה אז. לך תדע לפני כן, אולי כבר אברהם בנה לשרה כיסא של כלה כשהוא חיתן אותה, אולי אמרם ליוכבת וכדומה. ודאי רבי עקיבא לרחל אשתו, שעשה לה גם תכשיט שנקרא ירושלים של זהב, בטח הוא עשה לה כיסא של כלה, נכון? למה אבא שלה לא עשה לה כיסא של כלה? כי הוא לא בא לחתונה. אבא שלה התרגז שהבת מתחתנת עם עם הארץ, לא הגיע לחתונה. אחרי זה הלך, חיפש אותו, מבקש סליחה. טוב, נחזור לעניין ברשותכם. או, אז להוציא, ברוך הבא. לא, יש לך כיסא? כיסא של כלה, אנחנו דיברנו עכשיו. עכשיו הזכרנו מה שאתמול דיברת על כיסא של כלה. כיסא של חתן, בעזרת השם, בקרוב שיהיה לך. ולהוציא ממי שלהקל על עצמו, יאמר, תעזבו, לא צריך כבוד. העיקר נעשה את המצווה, לא צריך את המעטפת שלה. אין הכבוד אלא לבני אדם המתפתים, אבל אם אלה בני אדם צריכים, אבל הקדוש ברוך הוא, מויכל טייבס, הוא לא צריך טובות מאיתנו, הוא לא צריך את הכבוד הזה. אל תגיד דבר כזה, חלילה. אך הקדוש ברוך הוא אינו חושש לזה, כי הוא מרומם מהדברים האלה ונשגב מהם. והעיקר, גומרים הולכים, העיקר טיק טק לעשות את המצווה, לא צריך את כל ההדר שמסביבה. כיוון שהמצווה נעשית לאמיתה, די בזה, לא צריך שהמזוזה, בית המזוזה יהיה יפה, לא צריך שהספרים יהיו מסודרים. לא, אל תגיד ככה. אמנם האמת הוא שהאדון ברוך הוא נקרא אל הכבוד, ואנו חייבים לכבדו, אף על פי שאינו צריך לכבודנו, כי הרי הקדוש ברוך הוא לא חסר לו דבר, ואם פעלת, מה תיתן לו? הרי הכל מידו, ומידו אנחנו נותנים לו חזרה. אז הוא אומר, הכל שלו מידו נתנו לך, אף על פי שאינו צריך לכבודנו, ולא כבודנו חשוב וספון לפניו, כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, והארץ צעירה מכבודו, ומי שממעט בזה במקום שיכול להרבות, אינו אלו חוטא, חוטא על מי? חוטא על עצמו. פוגע במי? בעצמו, במציאות שמסביבו וכו'. בסדר חבר'ה? ומה שהנביא מלאכי מתרעם על ישראל, והכל הוא בנבואה, בדבר השם, כי תגישון עיוור לסבוח אין רע, אתם מביאים איזה בהמה עיוורת. אתם חושבים שאין בזה רע? הקריביונה לפחתך, בוא נראה אותך מביא איזה כתשורה לאיזה פחה כזה. פחה היה השמות של הטורקים, אבל כאן יש איזה שם עתיק יומין גם בימי עזרה ונחמיה ומלאכי, הפחות שמעבר לנהר כתוב. כלומר, אלה המושלים, תביא את זה להם, להם לא תביא את זה. אז הקדוש הוא כן תביא את זה? אז לכאורה, אבל הקדוש הוא לא אכפת לו, הוא גדול מזה, זה לא אכפת לו. אבל זה לא בעיה בקדוש הוא, בעיה בך, שאתה תתחיל לזלזל, ואתה תרגיש שזה דבר פעות ערך, ולא חשוב אם אתה תרגיש בהמה עיוורת בתור קורבן, מה שוודאי גם אסור, כי זה בעל מום, הירצך, כלומר הוא ירצה אותך, הפך הזה, או הישא פניך. ואולם חז"ל אמרו לנו בדיוק הפוך מהמחשבה של אותו אחד שהיה לארג' כזה על הקדוש ברוך הוא נדיב על חשבון המצוות. ואולם חז"ל הזהירונו להתנהג הפך זה בעבודה, עבודת השם, ואמרו בעניין מים, מים שנתגלו, מים שלא היו מכוסים, ואף אחד לא השגיח עליהם, והסיחו את הדעת מהם, שלא יסננם במסננת. כלומר, לכאורה, אתה תגיד, כדי להיות בטוח שלא נכנס נחש שלהם, ולא נכנס איזשהו שרץ, אני אסנן במסננת, ואחרי זה נביא את זה בית המקדש, לנסח אותם בניסוך המים. אתם יודעים שבחג סוכות היו מנסחים למזבח לא רק יין, אלא גם מים, ניסוך המים. אז אני אביא מים, גם אם אף אחד לא ישגיח עליהם והיו מגולים, מה אתה חושש, שהם התלכלכו, שיש איזה משהו, איזה בעל חיים בפנים נכנס, יצא, אני אסנן ומסננת, לא. מטעם אמור, אמור זה תומר, אמרו אנשים, לעדיות, בסדר, לעדיות זה בסדר, זה כבר לא סכנה, כי הוא מסנן את זה, ולא יקרה שום רע על ארס בפנים, בסדר. אבל לגבוה, מי קאמרינן, לגבוה, מי אמר שזה מותר? מי אמר שאפשר להביא מים שאתה מסנן אותם, כמו שאומרים, אין עניות במקום השירות. במקום של כבוד, מקום אלוקי, לא מביאים משהו תלי על גבי תלי, מים שמתקנים אותם על ידי סינון. ליטלי זה אין לו, לאותו אדם, את המשפט הידוע של מלאכי, הקרבי עונה לפחתך. כלומר, תביא אותו על פחתך. המלאכי לא היה הרבה זמן לפני שהמשנה והגמרא נכתבה, הוא היה כ-400-500 שנה, וכבר נחרט בתודעה של עם ישראל, ספרי הנביאים בכלל, ודבריו של מלאכי שאמר בעת בניית בית שני. ראינה, מה חיסרון יש במים שנסתננו? היה בעיה, סיננו אותם. וכבר מותרים הם לעדיות, ואפילו אחי, כולם יודעים מה זה אפילו אחי, ולמרות כל זאת, אסורים הם לגבוה משום שאינו דרך כבוד. לכן כל כך נפלא כשנשים מנקים, מסדרים, לא רק את החדר הפנימיה, אלא בייחוד המקומות שהם באמת מקומות של תפילה, עבודה, תורה, בית מדרש, בית כנסת וכדומה, שלא תהיה רצפה לא נקייה, שהשולחנות לא יהיו מלאים בכל מיני ספרים הפוכים או בעיגולי קפה כאלה, אלא הכל לנקות וכדומה. ואמרו עוד בספרי, זוכרים מה זה ספרי חבר'ה? ספרי זה מדרש חז"ל על במדבר דברים. יש מדרש חז"ל על שמות שנקרא מחילתא, על ויקרא שנקרא ספרה ושם שני תורת כהנים, ועל שני הספרים, לכן זה נקרא ספרי במדבר דברים, מדרש ההלכה של חז"ל, תנאים, נקרא ספרי.
זה לא
מדרש תנא מסוים? זה היה תנא מסוים שערך או אמורה, רב, הוא ערך, אבל הדברים עצמם מצוטטים מרבי שמעון, רבי עקיבא, רבי יהושע, רבי אליעזר, וזה חשוב מאוד להגיע גם לזה כשנגמור את הש"ס, חבר'ה, ש"ס בבלי וירושלמי, נעבור לספרה וספרי. בסדר? בראשית לא, כי אין כמעט מצוות בראשית. הספרה והספרי והמחילתא הם ענייני הלכה. זה לא מדרש רבה, זה מדרשי הלכה כמעט ב-100% מהם. וממילא על בראשית אין לך הרבה מצוות, זה יותר דרך ארץ קדמה לתורה, מידות לומדים מאבות, תורה לומדים ממשה ואילך. ואמרו עוד בספרי, וכל מבחר נדרכם, הפסוק הזה, זה כמו שאתה מנמדת בדברים י"ב, פרשת ראה אם אני לא טועה, וכל מבחר נדרכם, דהיינו שלא יביאו אלא מן המובחר. איזה יופי. וכבר מצאנו קין והבל, זה הרבה הרבה לפני פסקי ההלכה של ספרה וספרי, אלא ממש בבריאת עולם, הבל הביא מבחורות צנוע מחלבן, וקין הביא מן הפסולת. אז לא שהקדוש ברוך הוא יש לו הבדל אם אתה מביא מזה, או מזה, אבל הקדוש ברוך הוא שאמר, לא אוכל את הקורבן, אבל זה מעיד על הרמה הרוחנית שלך, ועל ההתייחסות שלך, ועל ההשפעה שזה משפיע על עבודת השם שלך, אותו דבר שאתה מביא. בסדר? ולכן במחנה שיוצא למלחמה, כתוב שאדם שצריך להתפנות במחילה מעקבותכם, אז הוא צריך לצאת מחוץ למחנה. נכון? פסוקים מפורשים, ויד תהיה לך, יד זה שירותים מסודרים, וגם יהיה לך יתד, יתד שתחסה בה. לכאורה, למה שהתורה תדבר על זה? שיעשו מה שבא להם. כלומר, מה זה קשור לכאורה המחנה של, של הצבא ומחנה שיוצא למלחמה, איך הוא מכסה במחילה את יציאתו, או איפה הוא בונה את השירותים? אני זוכר שהייתי לפני הרבה הרבה שנים שריונר, היה לכל אחד יתד, בין היתר לפעולה הזאת. אולי גם לחפור שוחות, וגם לצורך דבר הזה. לא יודע אם גם היום יש בפקל יש יתד לכל אחד. פעם היה יתד לכל אחד. אז לכאורה, מה זה עניינה... מה אתה אומר? אז לכאורה, מה זה עניינה של תורה, איך המחנה ייראה בקטע הזה של שירותים? שהשאירו את זה לרס"ר, לרס"ג, לרס"פ, לטאיטו בבד אחד, שהשאירו את זה לא שהוא יחליט. תהיתו למי שלא יודע, זה הרס"ר המיתולוגי של בה"ד 1. על כל פנים, או לסוס הלבן בימיי, זה היה הרס"ר המיתולוגי בג'וליס. על כל פנים, התשובה היא ברורה, חבר'ה. מחנה שיוצא למלחמה, זה מחנה של קדושה. כשעם ישראל יוצא להגן על הארץ ועל העם, השכינה מתהלכת בקרב מחניך. ואם אתה יודע את זה ומאמין בזה וצריך לחוש שהקדוש ברוך הוא איתך, להצילך, לתת אויביך לפניך, איך אתה משאיר את המחנה לא נקי? ולא נקי ברמות של לכלוך כזה לא נעים עם ריח וכולי. לכן מחב הקדוש ברוך הוא כאן, ואתה עובד את הקדוש ברוך הוא כשאתה יוצא למלחמה, כשאתה נלחם אתה מקיים מצווה אלוקית אדירה של הגנת העם והארץ, ורצון השם שנהיה קשורים לכל הדורות שהגענו על עם ישראל, אז חייב המחנה להיות בקדושה. שמה תגידו, אתה ממציא כאן המצאה? לא, הרי הלכות תפילה למדו מהלכות מחנה. מה שנאמר במחנה על ערווה ועל צועה, מזה למדו איך צריך לראות בית כנסת. במסכת ברכות למדו את ההלכות של 400 ושריח פוסק וכו', למדו מדיני צבא, מדיני צבא ומלחמה. מזה נלמד כמה גדולים הם הלוחמים, וכמה הקדוש ברוך הוא מתהלך איתנו. לכן הרב גורן זצ"ל, הרב הראשי הצבאי הראשון לצה"ל, כל מקום שהיה הולך היה ספר תורה איתו. כדי להראות ללוחמים שארון קטנצ'יק עם ספר תורה, שהקדוש ברוך הוא איתנו. אבל זה מדורות עברו כידוע, שהיו יוצאים לחמה, היה יוצא ארון ברית השם איתם, נכון? טוב, אז קין הביא מהפסולת מפרי אדמה כפירוש ז"ל, כפי מה שחז"ל הסבירו לנו בהבחנה של למה הקדוש ברוך הוא שאל להבל ולא שאל לקין, ומה עלה בהם? וישע השם אל הבל ואל מלכתו, ואל קין ואל מלכתו לא שאה. ואומר, גם זה פסוק ממלאכי, מלאכי היום מככב, וארור נוכל, יש בעדרו זכר, שהכוונה כאן זכר זה בהמה טובה, איל כזה שמן, והוא נודר וזובח בהמה מושחתת, כי הוא אומר אותו, מה ניתן לבית מקדש, למזבח או לבדק הבית, בואו נחפש את הבררה, סליחה על המילה, לא, כי מלך גדול אני. מלך גדול אני, הוא שם כתוב אני, הכוונה לא בשבילי חבר'ה, אלא בשביל להראות שיש לכם את היראת שמיים, הרי הכל אנחנו עושים עכשיו ביראה, הכבוד הזה מעיד על היראה, והכבוד הזה זה בומרנג כזה, כמו זה פידבק שחוזר אלינו, אם לטוב לטוב, אם למוטב למוטב, להפך מהטוב, אם אנחנו מתייחסים בזלזול, אז זה גם גורם לנו לזלזול. סיפור חסידי מאוד ידוע, אני חושב שגם אמיתי, סיפור מרבה לקח, הרי הקדוש ברוך הוא לא אוכל את הקורבנות, נכון חבר'ה? הוא לא רעב, הוא לא זקוק לקורבן. יש סיפור על אישה אחת שהייתה מביאה כל יום איזה מנה כזאת של אוכל, והייתה שמה בארון. כאילו, לדאוג לקדוש ברוך הוא שיהיה לו ארוחת צהריים. אישה פשוטה ביותר, אישה אמרצית, אבל זה היה עבודת השם שלה. והיא לא הייתה מדרגה שיכולה להבין אחרת, לא גוף, לא דמות הגוף, לא אוכל וכו'. וכל יום כשאתה בא למחורת, באמת הארוחה לא הייתה שמה. זו הייתה מאושרת. אתם יכולים לנחש מי אכל את זה, חבר'ה, השמש של בית הכנסת, הוא כל יום אכל ארוחה דשנה. בכל אופן, ארוחה שמביאה למלך מלכי המלכים, זה ארוחה. ויום אחד, מה?
ביום אל אשתו, שזכה, תפילות נענו.
כן, נכון, את הפרט הזה לא זכרתי. ויום אחד מישהו גילה את אוזנה. מי זה היה? אני לא זוכר. אבל הסיפור ממשיך שמישהו אמר לה, מה אישה פשוטה כמתך, יהודיה פתיה, את לא מבינה שהשמש אוכל? ואז יצא איזה גילוי כזה משמיים שהוא יענש עונש חמור, אותו אחד שהוריד לה, הרס לה את כל התמימות, שהרס לה את כל העירת שמיים. כי העירת שמיים שלה הייתה כל כך פשוטה, והתמקדה בזה ש... היא מביאה מתנה לקדוש ברוך הוא, וכנראה שזה נאכל על ידי יד שבאה משמיים, ואי אפשר היה להסביר לדברים יותר עמוקים, אז הסכין הזאת שהיא חטפה בלב, הדקירה הזאת נבעה מרוע לב, ולא מאיזה ישרות, והוא נענש עונש, או שנאמר שהוא יענש וכו'. למה אני מביא את זה? אני מניח שבימינו אין הרבה אנשים או אנשים ששמים ארוחת צהריים בארון הקודש, נכון חבר'ה? לא שמענו. אבל בכל אופן יש דברים פשוטים שאנשים מאוד מאוד דבקים בהם, ונראה להם שהדבר הזה זה המפתח להצלחה, וכל היראת שמיים שלהם מרוכזת בזה. נגיד אם יבואו לאיזה רבי, לאיזה אדמור, ויתנו לו איזה פדיון, כזה פדיון, וילכו מאושרים הביתה. אז צריך להיזהר לא לשבור להם את היראת שמיים הזאת. כלומר, לא להגיד להם, תשמע, זה לא מספיק וצריך הרבה יותר וכו', אלא אם בזה מתמקדת היראת שמיים, אז לשבח אותם, לחזק, מישהו אחר מנשק את המזוזה ובטוח שבזה הוא קנה את עולמו. אז ברור, איפה שאתה יכול לחנך אדם ולגדל אותו כמו כאן מכון מאיר, מצוין. אבל כשיש אנשים תמימים מאוד, פשוטים מאוד, צריך להיזהר לא מתוך איזו חכמולוגיה יתרה ומתוך איזו אינטליגנציה גבוהה, לדבר בזלזול על היראת שמיים הטבעית הפשוטה שלהם. בסדר? בואו נמשיך, ברשותכם. וכמה דברים הזהירונו חז"ל שלא יהיו מצוות בזויות עלינו. וכבר אמרו, כל האוכל ספר תורה ערום, נקבר ערום מפני ביזוי המצווה. מה הכוונה, חבר'ה? הגמרא אומרת, מה, בגלל, קודם כל, מה זה אוכל ספר תורה ערום? זה שהוא מחזיק את הגביל או את הקלף, כל ידע איך שיש לה, בלי בד, בלי איזה חציצה, אלא ישר מחזיק בקלף כאילו שהוא מחזיק את הפלאפון שלו. אלא צריך להחזיק את הקלף עם, או עם האצבע שאתה מראה, או עם איזה בד שאתה מחזיק, את הטלית שלך. לא להחזיק בספר תורה ביד ממש, כי זה חוסר כבוד לספר תורה. ונקבר ערום, אין הכוונה בלי תכריכים, כי זה אין איזה משמעות, כן, עם תכריכים, בלי תכריכים, מן הסתם ידאגו לו חבר קדיש שיהיה לו תכריכים. אלא אומרת הגמרא שמה, ערום סלקא דעתך, זה מה שחשוב. עונה הגמרא, ערום מאותה מצווה. כלומר, אותה מצווה תחסר לו. אותה מצווה לא יהיה לו, כי הוא ניגש לספר תורה בלי הכבוד הראוי. מצווה של הגבהת ספר תורה, מצווה של גלילת ספר תורה, מצווה של קריאה בספר תורה. כל הגישה הזו שהייתה לו ספר תורה בלי החציצה, או בלי מחיצה כזאת, היא תהיה, תאבד לו את המצווה שבה יעסוק. אבל, שנייה אדם, אבל נדמה לי שהמהר"ל ראיתי אצלו, ואולי לא אצלו, זה שהכוונה, אני חושב שבמהר"ל בנתיב התורה, שאוחז בספר תורה ערום הכוונה שהוא ניגש לספר תורה בלי ההכנות הראויות. לא רק הצד הטכני, שגם הוא נכון, לא לגעת בקלף, בגביל, אלא אדם שלא מתקן את המידות שלו, ואדם שלא לומד בחבורה, אלא הכל לבד, אדם שמתגאה וכדומה, אדם שניגש לספר תורה או בלי ברכה בתורה תחילה, הרי כתוב שחרב בבית כי לא ברכו בתורה תחילה, או אדם שלא רואה את הערך של כלל ישראל, שכלל ישראל קיבל את התורה ולא הוא באופן פרטי, ולכן לפני שלומד תורה שיוהב את עם ישראל, שיתבטא לעם ישראל, שרגיש את הקשר שלו לציבור, לצרת הציבור וכו', אז הוא ניגש לספר תורה. אז האוחז בספר תורה ערום זה מעבר לעניין שנגעת בקלף, בגביל, כאילו זה דבר פשוט, אלא זה שאתה ניגשת לתורה בלי שום מחיצות, בלי שום חציצות, בלי שום הכנות קודמות. כל הספר במהר"ל, נתיב התורה, נתיבות עולם חלק א', נתיב התורה, מדבר על ההכנות של האדם כדי שהתורה באמת תתמסך בדמו, תתעצם בנפשו או תחדור אליו. אז זה גם הסבר נפלא, שאם אתה מחזיק בספר תורה בלי הכנות האלה, לא יהיה לך את המצווה של ספר תורה. אבל ודאי שזה הסבר עמוק. הפשט הוא נשאר במקומו, לא להחזיק בספר תורה בקלף, בגביל, אלא עם איזה תלית, בגד וכדומה. חכם אדם, תשאל שאלה, אני אשתה את כוס חמין. קודם כל, כאשר אתה עולה לתורה ובא לברך, אז אל תחזיק בקלף בידיך. אלא אם אתה, קודם כל אין סיבה להחזיק בקלף, אם אתה רוצה להחזיק כדי לראות איפה בדיוק, אז תחזיק עם מגע של טלית או בגד. עכשיו, כאשר גוללים, אתה יכול להחזיק את עצי החיים, נכון? כדי לגלול ספר תורה, ספר תורה אשכנזי, אתה מגולל את עצי החיים שלהם, את השני הגלילים האלה, אתה לא צריך להחזיק בקלף. ואם אתה רוצה להגביע את הקלף כי הוא קצת נפל, אז תגביע אותו עם טלית, תגביע אותו עם בגד. בסדר? טוב, עוד מישהו כאן הצביע, העיר משהו? חבר'ה, אתם קצת שתקנים, קצת שתקים היום. אולי תצעקו אפילו משהו בלי קשר, אבל רק שנשמע אתכם. טוב, זה בהתחלה, נעשה זה באמצע, אז תורה מה יעליה. עכשיו הוא מביא את מסכת ביקורים שכולם מכירים אותה, כל מי שיושב כאן בחדר ודאי מכיר את המשניות המתוקות מדבש בפרק שלישי במסכת ביקורים. כמה יפה היה, כמה יפה הייתה מצוות העלאת ביקורים, שכל ההערות שבמחוז התקבצו לעיר המעמד, לעיר המרכזית של המחוז, ושם היו מאתרים את הביקורים, לא רק ביקורים, אלא תוספת ביקורים ועיתורי ביקורים, שהיה דברים שאפילו לא קשורים בכלל לשבעת המינים, פירות אחרים, אפילו גוזלים ויונים, והשור היה מהלך בראש כולם, והחליל מנגן תזמורת שלמה, כשהחליל זה ביטוי לכלי הכי הכי חשוב שהיה אז, והשור היה מצופה קרנותיו זהב, מן תיקון לחטא העגל, וכולם היו עולים בשמחה, בשירים, בריקודים, ביופי ממש מהודר. גם בימינו בקיבוצים, אפילו הקיבוצים החילונים, כשמגיע תקופת חג שבועות, ואני מקווה שלא בחג עצמו, אבל מהחג ואילך, הם עושים טקס שלם של הבאת ביקורים. זה יפה, כנראה שהשתרש במסורת היהודית, בנשמה פנימה, מה שהיה בימי בית המקדש, וזה מופיע בווריאציות שונות. נקווה שנחזור לווריאציה המקורית, לוורסיה המקורית של בית המקדש, של עד ביקורים לכהנים בבית המקדש. ובטח ובטח לא לעשות את זה ביום שבת או בחג, אבל זה יפה העובדה שהם רוצים לעשות עניין ממצוות ביקורים, ככה הם נקשרים ליהדות. זה החוליה המקשרת אותם. כמה צריך לזהר, לא לזלזל בחוליות שמקשרות גם אותם. וסדר העלאת ביקורים יהיה לנו לעיניים לראות מהו הידורם של מצוות. לנו לעיניים, הכוונה מודל, מודל לחיקוי שמזה נלמד. שכך שנינו, אז הוא מביא קצת מהמשניות, הם זוכים שהרמח"ל היה גדול גם בש"ס, היה בקיא בכל הש"ס כולו. השור הולך לפניהם וקרנב מצופות זהב. אני בטוח שאתם מכירים את זה, כדאי לעיין בזה מדי פעם, ליחוד בחג שבועות, כי זה משניות כל כך מתוקות ונפלאות. מי שיש לו ילדים קטנים, ילמד את זה איתם, זה דבר שמאוד מאוד חמוד ואהוב על הילדים. השור הולך לפניהם וקרנב מצופות זהב. השור עצמו הוא לא עשוי מזהב, זה לא עגל זהב, אבל הקרניים מצופות זהב ועטרת של זית בראשו. עוד שם, העשירים מביאים ביקוריהם בקלטות. קלטות זה לא דיסקים, חבר'ה, זה לא קלטות, אלא זה סלים. סלים, צלחות של זהב. ועניים, מסכנים, אין להם יכולת, אז הם בסלי נצרים. נשאלת השאלה, חבר'ה, אם הרמח"ל מביא את המשנה, את הקטע הזה, כדי להראות דוגמה לכבוד, איזה כבוד היה בסלי נצרים? בשלמה, בקלטות של זהב, ניחא. אבל בסלי נצרים, מה היה הכבוד, חבר'ה? זה נכון, והסלי נצרים זה לא דבר מצ'וקמק, חבר'ה. הסריגה הזאת, העשייה הזאת של סלי נצרים דורש שעות שלמות. והם עושים את זה, את כל הנשמה הם מכניסים בתיקון הזה של סל נצרים. יש לי אחות אשתי, היא עוסקת הרבה בעשיית סלי נצרים בגולן, ברמת הגולן, שם במוזיאון של ליד קצרין. ואני יודע איזה אומנות יש בדבר הזה, כשאני רואה אותה מבשל את הסלים האלה, הופעת הסלים האלה. עוד שם, שלוש מידות בביקורים. ביקורים, תוספת ביקורים ואיתור ביקורים. התורה דיברה על שבעת המינים. תוספת ביקורים זה גם מפירות אחרים. ואיתור ביקורים זה בכלל, אתה משתולל, אתה מביא יונים, צחורות וכו'. ללמדנו שזה שהתורה אומרת משהו מינימלי, אתה לא צריך לעצור שם. אלא אם אתה חסיד, ואנחנו נמצאים בפרק של חסידות, תלמד דבר מתוך דבר, תבין דבר מתוך דבר, ותוסיף לפנים משורת הדין עוד ועוד דברים של חסידות שיראו שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא ורוצה להתקרב אליו. אבל פה זה עוד לפני האהבה, זה הכבוד. הכבוד שנמצא בסקאלה של היראה. הרי לנו בהדיה. מה זה בהדיה, חבר'ה?
גלוי.
בפירוש, אולי גם בגלוי, נרגיל המילה בפירוש. כמה ראוי לנו להוסיף על גופה של מצווה כדי להדרה. ומכאן נלמד, כי אתם נקראים קצת ברצף ובזריזות ברשותכם, מכאן נלמד לכל שם מצוות שבתורה. ואמרו, רבה, רמי פוזמקי ומצלי. בימיו של רבה, כמה שאנשים הלכו יחפים, כמו שגם בימינו רבים הולכים בסנדלים ובלי גרביים, בימיו הלכו יחפים לגמרי. אבל כשהוא בא להתפלל, אז הוא לא הלך להתפלל ככה, כי עומד לפני מלך מלכי המלכים, אז הוא רמי, כלומר לבש, הטיל על עצמו גרביים, ואז הוא התפלל. אמר, היכון לקראת אלוקיך ישראל. פסוק בעמוס. טוב, עוד אמרו חז"ל, על פסוק בגדי עשיו בנה החמודות, שאפילו העשיו הזה, שהוא היה באמת על הפנים, היו לו שתי מצוות שהוא הקפיד עליהן. אחת זה מצוות יישוב הארץ, יישוב ארץ ישראל, ושנייה הייתה כיבוד הורים. כשהוא היה הולך לשמש את אביו, כשהוא היה הולך להביא ארוחה לאביו, הוא החליף את הבגדים. שלא יהיו הבגדים האדומים האלה מהציד שלו, אלא הבגדים יפים, בגדים מכובדים. כי הנטייה הזאת של כיבוד הורים היא נטייה טבעית, שנמצאת גם אצל דמה בנתינה, גוי מאשקלון, גם אצל עשיו, ועל גביה בא השכלול התורני שמדקדק איך בדיוק מכבדים הורים. אבל עצם הנטייה נמצאת אצל כל בן אנוש לכבד את הוריו. אז מתוך הכיבוד של ההורים אפשר ללמוד קל וחומר אל הכיבוד של מי שבאמת הביאנו לעולם, מישהו השותף המרכזי בשותפות המשולשת של הקדוש ברוך הוא אבא ואמא. בקיצור, אמרו חז"ל על פסוק בגדי עשיו בנה החמודות, אמר רבן שמעון בן גמליאל. זה מדרש רבה על הפסוק הזה. אני שימשתי את אבא באותם בגדים שגם עבדתי בהם, למדתי בהם, אותם בגדים. אבל עשיו, כשהיה משמש את אביו, לא היה משמש אלא בבגדי מלכות. בגדי עשיו בנה חמודות, זה מה שנתנה רבקה ליעקב באותו אירוע ידוע. והנה אם כן לבשר ודם, אם ככה מתנהגים בשר ודם בהחלפת בגדים, קל וחומר למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ולא שהקדוש ברוך הוא משנה לו אם תהיה מכנסיים קצרות וככה אחרת, אבל בשבילך, להרגשה שלך, לכבוד הפנימי שאתה תחוש, ותרחוש לקדוש ברוך הוא למצוותיו לתפילתו, אז תחליף את הבגדים, אם באמת בגדים לא כל כך ראויים לעמוד לפני מלך בשר ודם. שעומד לפניו להתפלל ראוי שלבש בגדי כבוד וישב לפניו, וההגדרה היא כמי שיושב לפני מלך גדול. והנה, בכלל זה יש כבוד, כיבוד השבתות וימים טובים. שכל המרבה לכבדם, כמובן עד הגבול שלא יצטרך לבריות. כי כתוב, עשה שבתך חול, לא במובן של עשיית מלאכות, חס ושלום, לא למת את מלאכות, אבל במובן של לענג אותם בדגים ובשר וברבורים אבוסים, אז תעצור במקום שבו אתה לא יכול. שבו נדחק, שבו תצטרך לבריות. אבל כל אחד מסוגל במשהו קטן, גם אם הוא עני, מסוגל במשהו קטן, אפילו קסה דה ארסנה, איזה דג מלוח אחד, שלא רגיל אליו, ישים על השולחן. בוודאי חוב מוטל על הגמחים השונים, ועל הציבור, לעזור לאלה שאין להם את היכולת לכבד את השבת. שכל המרבה לכבדם, ודאי עושה נחת רוח ליוצרו, כי זה מכבד את עצמו, כי זה מעלה את עצמו, מרומם את עצמו, חבר'ה. ואם יש לכם ברירה לקנות לשבת עוד צורכי שבת או לקנות ידיעות אחרונות, ההמלצה שלי, חבר'ה, בואו נראה מי נרדם עכשיו בשיעור, מי יודע מעצמו מה המלצת. המלצת היצרן, חבר'ה, לא לקנות ידיעות. עדיף שתקנו עוד משהו לענג את השבת, ולא תקנו לא ידיעות ולא מעריב. בסדר, חבר'ה? עיתון ושבע מקלמים חינם. עיתון ושבע הוא... עיתון ושבע באמת אין בו שום שמץ פסול. אבל גם מי שיש לו הרבה כסף, אני ממליץ שידלג על הקטע של ידיעות ומעריף. בסדר? בסדר, ידע? מידע?
אני עוד הגעתי לבשבע, זה קל
וחומר. אז תעצר בבשבע, בסדר? כשתגיע בשבע, תעצור באדום. בואו נמשיך הלאה. וכיוון שכבר התאמת לנו שכבודו מצווה, דילגתי למילים שכן ציוונו וכיבדתו. הפסוק בישעיהו הנביא. וכיוון שכבר התאמת לנו שכבודו מצווה, הנה מיני הכבוד רבים הם. ומה העיקרון? הכלל הוא, אדם יפעיל את השכל הישר שלו. הוא לא צריך את כל ענייני הכבוד ללמוד מהשולחן ערוך, לפרוס מפה לבנה, תבין לבד שיהיו לך כלים יפים. כלים יפים זה לא מחייב כלים ממתכת, כלים מנירוסטה, מחרסינה, זה לא מחייב, חרסינה התכוונתי, זה לא מחייב. אם יש לך כלים חד פעמים יפים, אז זה גם טוב. לפעמים של הכלא בעלת הבית, ראוי לשים כינו חד פעמים, נכון? ייחוד אכן האשכנזים עושים את זה. לכן הספרדים תמיד יהיה כלים כמו שצריך, אבל האשכנזים קצת מחפפים בזה. אבל לפחות לשים כלים חד פעמים שהם יפים לעין, עד כמה שהכיס מאפשר. אך הכלל הוא שכל מעשה שבו נראה חשיבות או נראה חשיבות לשבת, צריכים אנו לעשותו. השבת הייתי כאן במכון, ראיתי שעל כל השולחנות שמו מפות לבנות בבית מדרש. וזה מאיר את העיניים, זה מאוד יפה. על כן, היו החכמים הראשונים, עם כל חשיבותם ועם כל כבודם, והעובדה שיש להם מספיק פועלים ועובדים ובני בית, הם לא נמנעו בעצמם מלעסוק בהכנות שבת. מתי, חבר'ה, אדם צריך בעצמו לעסוק בהכנות, ומתי הוא יכול לשלוח שליח שיעשה את ההכנות בשבילו? למשל, תפילין. האם כולנו מכינים את התפילין בעצמנו? לא, נכון? קונים תפילין. לעומת זאת, סוכה, כל אחד מאיתנו בונה בעצמו את הסוכה. יכול להיות נעזר וכל מיני חברים, אבל אנחנו בונים את הסוכה עד כמה שניתן בעצמנו, נכון חבר'ה? מה הגדר ההלכתי? מתי ההכנות נעשה אותן בעצמנו, כמו כאן הכנות שבת, ומתי אפשר להפיל את ההכנות על עובד שנשלם לו כמה שקלים והוא יעשה את זה בשבילנו? נדבר על הכנות מצווה. ענייני מצווה, להניח תפילין בעצמו, אני אדם חייב מצווה בגופו, נכון? אבל לבנות את התפילין, ליצור את התפילין הוא לא חייב. לעומת זאת סוכה, הוא נכנס בעצמו לסוכה, אבל גם להכין את הסוכה, כתוב שכל אחד יעשה משהו בסוכה, נכון? נמצאת חג יום כיפורים, אז הוא בונה משהו וגם כמה שיכול יותר. מישהו מכם יודע מהו החילוק? מתי האדם בעצמו יעשה את ההכנה ומתי... כלומר, מתי מצווה בו יותר מבשלוחו, ומתי מצווה בשלוחו ובו באותה מידה? התשובה, כך אומר הנציב מוולוז'ין, בשו"ת שלו, התשובה היא איפה שהתורה הזכירה בעצמה את ההכנה, היא באה לרמוז שההכנה כל כך חשובה, שכמו שאתה מצווה, אתה ראוי, לא ראוי, חייב לעשות, גם את ההכנה תעשה משהו. איפה שתראה לא דיברה על ההכנה, רק אתה יודע שבלי ההכנה, בלי ההכשר מצווה, לא יהיה מצווה, התורה דילגה על ההכנה, כי ההכנה איננה הכרחית. בתפילין התורה לא הזכירה את ההכנה. התורה לא הזכירה את זה. אז ממילא ברור שאי אפשר בלי שיהיה לך אור של בהמה, אז לא יהיה לך רצועות ולא יהיה לך בתים. אבל התורה לא הזכירה את החיוב הזה להכין, אז ממילא אתה מבין שההכנה כאן היא רק נדרשת, אבל וזה חשוב, זה יחשב מצווה, אבל אתה לא חייב בעצמך. אבל לעומת זאת, בסוכה, התורה אמרה, חג סוכות תעשה לך. לא כתוב חג סוכות תשב. זה פסוק נוסף, תשבו, כי אין תדור. שבעת ימים, בסדר, תשבו. אבל התורה דיברה גם על ההכנה, חג סוכות תעשה לך. אומר הנציב, התורה אמרה, אם ככה, כל אחד יפשיל שרבוליו עם כל הכבוד, ולא יפיל על הילדים שלו להכין לבת הסוכה. בהכנות שבת, מה אומרת התורה? והיה ביום השישי, ו... חבר'ה, מי יכול להשלים את הפסוק? חסר פה טוביה שיודע בעל פה את הכל... לא, ידידיה, סליחה, ידידיה. נו חבר'ה, מה כתוב? והיה ביום שישי, ו... והכינו את אשר יביאו. מזה לומדים שאדם צריך לטרוח בערב שבת כדי שיוכל בשבת, כי התורה עצמה דיברה על ההכנה. אז לכן רבה היה יושב על טקטקה דשינה, זה שרפרף משן של פיל, ומנשב נורה, והיה מנפח אש לצורך השבת, הוא צריך אש לחימום, אש לבישול. רב ספרה היה חורך ראש, ראש של כבש, ראש של דג, רבה היה מולח שיבוטה, שיבוטה זה דג, סליחה, רבונה היה מדליק נר, רב פאפה היה מסדר את הפתילות, כמו שכל הבעלים עושים לפני שני שותי המדליקות, שהם מכינים את הנרות לאישה שהיא קיבטה ראש עולם חווה, אז היא גם צריכה להדליק ראש עולם, בסדר, אבל הבעל הוא גדיל, גדיל זה כמו בציציות, שאדם מגודל את הפתילות, רב חיסדה פריס, יש גרסות פרים, יש גרסות פריס, היה חותך דק דק את הסילקה, סלק, רבא ורב יוסף, למיטב ידיעתי סלק, רבא ורב יוסף מצלחו ציווי, היו בגרזן בוקעים עצים, שיהיה להם לאש לשבת, כמובן ביום שישי לדיק. רב נחמן היה מזיז שולחנות, כיסאות, עושה את כל הסידור של הסלון, מקטף ועיל, מביא בקבוקי קולה, או יותר נכון בקבוקי מים עדיף, יותר בריא, מקטף ועיל, מקטף ונפיק, אז סוחב. אוכלים, הוא סוחב שולחנות, מקטף על הכתף, איילז נכנס, מקטף ונפיק, היה מקטף ויוצא. והוא אמר, קל וחומר מאוד יפה, אם היו באים אליי עכשיו שני גדולי הדור, בימיו של רב נחמן, רבי עמי ורב אסי, מקלילני, נקראים לביתי, מזדמנים לכאן, לא הייתי נכנס ללחץ אטומי ומסדר את הבית לכבודם, לא הייתי מזיז דברים, לא מקטיף נקמיו, ותראה הקשו של רב נחמן, הקשו הכוונה המשל שלו, הדמיון שהוא דימה, שיש לנו ממנו מקום לימוד. אפשר מזה להבין פרינציפ, עיקרון. כני היה מתבונן, מה היה עושה לפי דרכו לאדם שהוא חפץ לכבודו, שזה דבר קרוב אל ה... מציאות, אלא העובדות הרלוונטיות, ומזה הוא השליך איך ראוי שיעשה לשבת. ועל דבר זה נאמר, אני כבר עומד לסיים, מי שכבר יתעייף, אנחנו כבר עומדים לגמור, ועל דבר זה נאמר, לעולם יהיה אדם ערום ביראה, ערום, מתוחכם, אבל כמובן ערום במובן חיובי, מתוחכם לא במובן שלילי, לדעת ולהתבונן דבר מתוך דבר, ולחדש המציאות, לעשות נחת רוח ליוצרו, בכל הדרכים שאפשר, להראות יותר מכירים גודל רוממותו, עלינו, אשר על כן, כל מה שהתייחס לו, לקדוש ברוך הוא, צריך שנעשה את זה בצורה מכובדת, יהיה נכבד עלינו כבוד גדול, וכיוון שהוא יתברך בטובו הגדול, עם כל שפלותינו, הוא גדול, אנחנו שפלים, והוא מתחבר אלינו, שלושת הדברים שהוא הזכיר בתחילת העירה, רצה בענוותנותו, לחלוק לנו כבוד, ולמסור לנו את דברי קדושתו, תורה ומצוות, מעשים טובים, לפחות בכל כוחנו נכבדם, ונראה את היקר אשר להם אצלנו. תראו איזה עונש נורא נענשו המרגלים על זה שמוציאו דיבת הארץ, הארץ הקדושה שנתן השם לנו במתנה, והם זלזלו בה ורצו להשאיר אותה אצל הגויים. אז עצם הדיבור שלהם על דבר כזה קדוש, במקום לכבדו, על זה נגזרה כזאת כליה. ותראה שזאת היא היראה האמיתית, שהוא יראת הרוממות שהזכרנו, שבת, ולא יראת העונש, הקטנה יותר, הפשוטה, שבה תלוי הכבוד המתקרב אל חיבוב, האהבה שאוטוטו אנחנו בדרך לשם, וכמו שכתוב, מיד, 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 עוד בסייעת הדשמיה נגיע לאהבה, מה שאין כי נראית העונש היא נצרת. אם אדם נמצא רק בעירת עונש, ורואה בזה את העיקר עבודת השם שלו, אז הוא נעצר שם. כי עירת העונש בסופו של דבר, הוא עובד את עצמו, לא את הקדוש ברוך הוא, שאינה עיקרית. ואין מעלת המידות האלה נמשכות המנה. בעזרת השם, מחר נשלים את עניין היראה. תודה רבה לכולם.